שלום לצופים בבית, אנחנו בתוכנית קבלה למתחיל, תוכנית חדשה שהמטרה שלה לנסות לפשט את הדבר הזה שנקרא חוכמת הקבלה. נמצא איתנו הרב לייטמן, נמצאים החברים כאן באולפן, ואנחנו באמת מנסים לעשות מה שציוו לנו המקובלים, וכותב על זה הרב קוקח. השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפטר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם, ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרומם מוזם עד עמק הדיוטה הרגילה ההמונית. צריך לזה אושר רוח גדול ואדיר, והסקנות קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה ותתברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי להשיב נפשות צמאות. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בתוכנית, והתוכנית שלנו היום היא בנושא ככה ש... קרוב לכל אחד מאיתנו, נושא התפילה, עליית המן, בעצם כל מה שיש לנו לעשות. ואנחנו נתחיל עם קטע מתוך שמעתי של בעל הסולם, שכותב על נושא התפילה כך. התפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו.
נוסיף על זה בעצם המון מצד אחד, מצד שני הכל כתוב. קודם כל בהחלט מה שאמר רב קוק, אנחנו נמצאים בדור מיוחד שכל מה שהשיגו המקובלים, הנשמות מיוחדות, היחידי סגולה בכל הדורות, והשיגו על ידי העבודה שלהם אישית אינדיבידואלית כלפי הבורא, במאמץ מיוחד בין רב ותלמיד, בארבע עיניים, מפה אל פה שלמדו. היום זה, צריכים להגיע לזה המונים. ואז השאלה הראשונה היא, האם אותה התורה, זאת אומרת אותה השיטה לתיקון האדם כדי להגיע מדרגה את האדם שבעולם הזה, כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, וגם כן עד כמה שמכירים, אבל בכל זאת, עם כל השפלות שלנו, עד שאנחנו נגיע לדרגת האדם, שזה היצור הדומה לבורא, האם זה אותה שיטה, זאת אותה שיטה כמו שהמקובלים עבדו והשיגו את הדרגה הזאת הגבוהה, או שזה בא להמון העם, זה כבר היא באה בצורה אחרת. אנחנו צריכים את זה לבדוק. כי יחידי סגולה זה בכל זאת יחידי סגולה, זה נשמות מיוחדות. יש בהם עבודת הפרט, כמו שאומר בעל הסולם, במהות חוכמת הקבלה. ויש עבודת הכלל, שבסופו של דבר כולם צריכים להגיע לאותה דרגה. ואז יוצא שאנחנו נמצאים בדור שאין כבר עבודת הפרט, כמו שהיה בדורות הקודמים, אלא הוא בעצמו כביכול מצביע על זה שעכשיו זה עבודת הכלל ושיטת הכלל, והיא קצת אחרת. ולכן אותה שיטה אנחנו צריכים להסביר עכשיו, היום, לעם, ולהסביר בצורה כזאת שיבינו אנשים ש... אם לא יתקדמו על ידי מה שחוכמת הקבלה מייעצת להם לעשות, אז יתקדמו בדרך יסורים. וסך הכל הגיעו לאותה המטרה, הנקובה מראש. רק הדרך היא דרך מאוד מאוד יהיה קשה. ובסך הכל באה חוכמת הקבלה כדי להציל אותנו מגודל הפירוד הזה בינינו לבין הכוח העליון, שזה המקור לכל היסורים. לכן, מסבירים לנו מקובלים, ובמיוחד זה שלא יוכלו להסביר בכל הדורות הקודמים שהיו מתקדמים לפי תורת הפרט, בעל הסולם ורבש, שני מקובלים הגדולים האחרונים, הם מסבירו לנו את תורת הכלל, שאנחנו בעזרת מה שהם פיתחו לנו, בעזרת השיטה שלהם, יכולים להגיע באמת לדרגת הבורא, כמו שכותב לנו רבש, שאנחנו נתוספנו כאן כדי לקבוע חברה חדשה ולהגיע על ידה להיות בדרגת האדם ולא להישאר בדרגת בהמה. זאת אומרת, ישנה שיטה גם כן היא חדשה לגמרי לאנושות, גם כן היא חדשה אפילו למקובלים שהיו פועלים בכל הדורות. יש כאן משהו חדש שאנחנו צריכים להתעמק בזה, ובכל זאת לדעת איך אנחנו על ידי אותו האור שברא את הטבע שלנו משנים את הטבע שלנו ומעלים את עצמנו לרמה העליונה יותר, ואז אנחנו ניצלים מכל הבעיות שעוד מחכות לנו ברמה הזאת בהתפתחות בעולם הזה. ולכן כותב לנו בעל הסולם ככה מהכללות העבודה שלנו, שהתפילה צריכה להיות תפילה שלמה. זאת אומרת, לזה, כדי להגיע למאור המחזיר למוטב שיחזיר אותנו לטוב, אנחנו צריכים חיסרון גדול, חיסרון שלם, שהתפילה שלנו תהיה תפילה שלמה. מה זאת אומרת? שאני לא ארצה כנראה שום דבר חוץ מזה, שרק זה אני ארצה. רק סביב זה כל המחשבות שלי, ואני בטוח שבהשגת המאור הזה אני נפטר מכל הבעיות. ואז מאיזה בעיות? צריכים גם כן לברר ממה אני רוצה להתפטר. או עם הסתם צרות שבעולם הזה, אז סך הכל אני מבקש משהו לעצמי. לא לזה התורה צריכה להביא אותי ולהעלות אותי, אלא הבעיה היא שאנחנו צריכים להצטייד בדיוק באותו החיסרון שהבורא רוצה לתת לנו. מילוי כנגדו. רוצה למלות אותנו במשהו מיוחד שלזה מלכתחילה אין לי שום תאבון, חיסרון, רעבון. אז תפילה שלי היא כנראה שצריכה להיות כפולה, תפילה לפני התפילה, שאני אבקש ממנו תביא לי חיסרון הנכון, חיסרון שאני לא רוצה אותו, שאני ארצה קודם כל מה שצריך לרצות. כן, כמו שילד שאומר, אני לא רוצה לעשות שיעורים, אני לא רוצה ללמוד, אני לא רוצה, מה לעשות? אז תבקש שתרצה לעשות שיעורים. ואז שאתה תרצה לעשות את השיעורים, ומאוד תרצה, אתה תראה שאתה לא מסוגל לעשות שיעורים, ואז אתה תבקש עזרה. ואז על ידי העזרה הזאת שמגיעה, יהיה לך קשר עם הבורא. זאת המטרה. אז יש כאן איזה תהליך, כפול, נמצא דבר בתוך דבר שאנחנו צריכים לעבור ולהבין את הסיבה ומסובב בצורה הדרגתית שאנחנו צריכים לעבור. היא ודאי ש תהליך לא פשוט, ואנחנו נצטרך להסביר אותו עוד לעם, לקהל הרחב, ו כל הדברים האלו הם כנגד הרצון שלהם. הם לא מצפים לזה. הרצון שלהם סך הכל לחיות את החיים שלהם טוב ולמלות את עצמם בכל מה שרק אפשר. ואם אפילו אין להם רצון, שכבר נמצאים באיזה ייאוש ובריקנות, בכל זאת אין להם שום נטייה לרצות את הדברים הנשגבים האלה רוחניים שהבורא הכין להם. אין לנו, רחוקים אנחנו מזה. זאת אומרת, יש כאן בהחלט בבירור שלנו עבודה גדולה הדרגתית, עד שאנחנו מבררים כל התהליך שצריכים לעבור, עד שמגיעים לתפילה שלמה, כמו שאומר בעל הסולם, שהתפילה צריכה להיות תפילה שלמה, היינו מעומק הלב. זאת אומרת שרק זה יהיה רצון שלי, רק זה יהיה רצון שלי, חוץ מזה שום דבר. הלב זה נקרא סך הכל כל הרצונות של האדם. עומק הלב זה רצון הגדול ביותר, שבעצם כל היתר רצונות נכללים בו. שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי שבעולם שיכול לעזור לו אלא השם בעצמו. חוץ מזה שאני מאוד רוצה, ומה שאני רוצה להשיג אף אחד לא יכול לעזור לו, וגווני ודאי שלא יכול, אלא רק הבורא. ואין לי ברירה, המטרה הזאת שאני רוצה להשיג, מחייבת אותי לפנות לבורא. תראו עד כמה שהאגו שלנו, הטבע שלנו, כל כך עקשן, שאני, עד שאני מגיע לחיסרון הנכון, ואחר כך עוד אני צריך להיוודע, ב-100% בטוח להיות שכאן אני לא מסוגל לעשות בעצמי כלום ואף אחד, אלא רק הבורא. וזה מה שמכופף אותי, ואז אני מוכן לבקש ממנו את העזרה. זה נקרא מעומק הלב. אז צריכה להיות תפילה שלמה, חיסרון האמיתי, לדבר האמיתי, ולדעת שאני לא יוכל לגלות אותו, להשיג אותו, אלא רק הבורא שיעזור לי. זאת אומרת, אני והמטרה, והבורא יחד איתי. שזה לא פשוט ודאי, אבל כנראה שזה מה שנמצא לפנינו בדור המיוחד שלנו, ולכן לגלות את הדברים האלה לכלל, זו המשימה שלנו, כן?
מדובר כאן על עניין של תפילה שלמה, שרק היא מקבלת תשובה, תפילה מעומק הלב. והרבה פעמים בחיים שלי, כשהיה לי מאוד מאוד רע, אז הרגשתי שאני כאילו מתפלל, אפילו לא במילים, אלא שכאילו שהלב שלי הוא צועק ובוכה. נגיד, אני זוכר שאמא שלי הייתה גוססת מסרטן, אז ממש הרגשתי שכאילו יש לי ויברציות מאוד חזקות של כאילו תפילה פנימית. אז למה היא לא קיבלה תשובה? אני לא חושב שיכולתי לבקש משהו בעוצמה יותר חזקה מזה. למה היא לא קיבלה תשובה? היא הייתה תפילה שלמה, נראה לי.
תפילה שלמה יכול להיות שבאותו רגע שאתה מתפלל, אז יש לך תפילה שלמה, להבדיל. חס ושלום, אני לא רוצה להעמיד זה לעומת זה, אבל כתוב בגמרא שאיזה פורץ, גנב, שנמצא שם במחבוב, שהוא עושה את התעלה תחת איזה בנק ורוצה לפרוץ אותו, אין לאוצר להיכנס ולגנוב שם כסף. אז גם הוא נמצא ופתאום הוא שומע שהולכים לבדוק ואולי לגלות אותו ומתחילים לחשוש שיש כאן מישהו, אז הוא מתפלל מעומק הלב לבורא, רק שלא יגלו אותו. גם זה מעומק הלב. נו, אז עכשיו השאלה היא, סליחה שכך אני אומר, למה צריך לענות על התפילה שלך ולא על התפילה שלו?
לא, אז שיענו גם על שלו. אם העיקרון הוא תפילה שלמה, אז אם היא שלמה, אז מה קובע פה?
אז כנראה שיש כאן, בכל זאת, איזה עוד תנאים, שלא סתם מספיק לי לצעוק. הילד קטן צועק מכל הלב, הוא צורח, ואנחנו מבינים שבעוד 5 דקות זה יהיה אחרת, הוא ישכח. כן? אז התפילה השלמה היא צריכה להיות לחיסרון הנכון ולמילוי הנכון, והיא צריכה להיות, כמו שהוא אומר, גם מעומק הלב, שרק הבורא יכול לעזור לו. ואז הבורא במה הוא עוזר? אנחנו רואים, אנחנו צועקים מעומק הלב, כמו שאתה אומר, שנדמה לנו מעומק הלב, לפי ההגדרה שלנו מעומק הלב, וגם כן תפילה שלמה, לפי מה שאני מרגיש שזה ממש, אני קורא את הלב שלי ורק זה אני רוצה, אבל בורא לא עונה, נכון? נו, אז למה הוא לא עונה לי? כנראה שמה שהוא מגדיר כעומק הלב ותפילה שלמה, זה לא בדיוק מה שאני מגדיר כעומק הלב ותפילה שלמה. אני צריך לדעת מה זה אצלו נקרא, העומק הלב ותפילה שלמה. ואז שיהיה לי, באמת שיתקיימו בי אותם התנאים, כי הילד גם כן יכול להגיד, אני מתפלל, מה זה מתפלל? אתה יודע, אני זוכר מהילדות דוגמה, מגלמלי פין, החלמלי פין, כן, שהוא התפלל לבורא שייתן לו חכה. לא קיבל. אין בורא. הפסיק להיות דתי.
נכון, מאוד הגיוני.
מאוד הגיוני, נכון, זהו. אתה מבין? זאת אומרת, הדוגמה מהילד הקטן, והאדם הגדול, והגנב, ולהבדיל אתה, שממש משהו קרוב אליך, ללבך, ועוד ועוד, וכמה אנשים עברו איזה איומים ואיזה איסורים גדולים בחיים שלהם, משך ההיסטוריה. נו, ומה הבורא, למה הוא לא עונה עליהם?
זה בדיוק מה שאני שאלתי, למה הוא לא עונה?
כי כנראה שיש כאן, ישנה כאן דרישה מצידו מאוד מאוד מדויקת. אתה צריך לרצות מה שאני רוצה ממך שתרצה.
מה הוא רוצה?
זהו, נגיד, אני רוצה לתת לבן שלי מתנה ספר תורה, חומש. לתת לו במתנה ליום הולדת. והוא בא אליי ומבקש אופניים וכדור וקילו גלידה ומה עוד?
בלונים.
בלונים.
עוגה. עוגה.
עוגה, הוא זוכר כל הדברים.
לא, היום היה לבן שלי יום הולדת, אז...
בסדר, טוב, עד מאה ועשרים. אתה מבין? נו. ולא מקבל ממני. למה לא מקבל? הוא בא, איזה אכזרי, איזה אבא, יש לי יום הולדת, אתה עשית אותי, אתה בראת אותי, אתה תתתה, נו מה? מה אני אענה לו? הרצון שלך הוא לא רצון נכון. עד שתגיע לרצון הנכון. מה זה להגיע? שלא תקבל ממני ועוד פעם לא תקבל ועוד פעם לא תקבל. אז משך אלפי אלפי גלגולים כאלו, כן? שתעבור ותתחיל לחפש באמת למה אתה סובל? למה אתה לא מקבל מתנות מהאבא שכולם אומרים שהוא אוהב אותך? אז תתחיל להבין שאתה צריך לבקש ממנו בדיוק מה שהוא צריך לתת. אחרת הוא לא נותן. אצלו זה הוא קבע לך מראש. מה זה נקרא בשבילך מתנה? מה כתוב? מתנה אחת יש לי. כן? התורה שמה. מה זה תורה? המאור שבא מחזירו למוטף. אני לא רוצה לחזור למה. איזה לחזיר אותי למוטף. מה, אני ככה לא טוב לך? כנראה שלא טוב. כנראה שאני צריך לגלות את עצמי שאני רע ולא חסר לי כלום חוץ מתיקון. ואז אני ואז כל מה שהוא רוצה לתת לי, האמצעי לתיקון, זה יהיה בשבילי מתנה הגדולה ביותר. כן.
אבל איזה מין משחק זה? כי אותו הבן שלי, כמו שעכשיו ערן אמר, אם אני לא אביא לו את מה שהוא רוצה, ואני אביא לו את הספר תורה הזה שאני רוצה לתת לו, אז מה שהוא עושה זה מציע לי בכאלה מצבים שאולי נחליף אבא. שכאילו יהיה לו אבא אחר.
אז תחליף, תנסה, מה יש?
לא, זאת אומרת, הוא שונא אותי.
בסדר שישנה, אבל מה לעשות? אבל אתה מוכן שהוא ישנה אותך, רק שיגדל טוב. מה לעשות?
אבל בגלל זה אנשים שונאים את הבורא, אם הם צועקים והוא לא עונה.
מה לעשות? זו הדרך שבה הם לאט לאט מתחילים להכיר אותו בכל זאת. מתחילים להכיר, אין מה לעשות. אדם חייב להגיע למצב שדורש מעומק הלב, בתפילה השלמה, זאת אומרת, אותו דבר, מה שבורא הכין לו, אין לי בורא מה יותר לתת. יש לו רק, איך אנחנו לומדים בבחירה חופשית? אין? יהיה לנו עוד אולי נושא כזה פעם. אין? שחוץ מלבקש תיקון, כל היתר הדברים הם מוחלטים, אין לי על מה לבקש. פשוט יש לך איזשהו מין כדור, ובתוכו יש חורק אחד קטן, שרק זה יכול להשתלשל בו. רק האור המחזיר למוטף. רק זה אתה יכול, דרך זה אתה יכול לבקש מהבורא משהו. זה דבר היחידי שאתה יכול לשנות בחיים שלך. כל היתר הם דברים מוגדרים, הבורא לא משנה מעשה בראשית. כן.
מאיפה אני יודע מה הוא רוצה ממני? אתה אומר כל מיני מילים כמו אור, הוא מחזיר למוטב, כל מיני תיקון, אני לא יודע מה הוא רוצה.
אתה צודק, תחפש.
איפה לחפש?
איפה? בכל מקום. בכל מקום. אתה רואה, אנחנו מתגלגלים אלפי שנים, לטוב או לרע ולכל מיני חיפושים, בהתפתחות של הכלכלה וחברה ותעשייה ומה לא. כן? וכל פעם, מה, 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 מה בסופו של דבר אנחנו רוצים בזה? אנחנו בזה מחפשים. מחפשים איפה האמת, איפה המטרה, איפה המצב הטוב. ואתה רואה, בחיפושים האלו אנחנו לא מגיעים לכלום. אבל לאט לאט אנחנו מגיעים לייאוש, ומתוך זה אנחנו כבר מתחילים להיות יותר רציניים. מתגלה חוכמת הקבלה, אנחנו נמשכים אליה, אין ברירה, כך זה בטבע הבריאה כתוב, כבר מסודר, שאנחנו מגיעים אליה, לפי מידת הייאוש אני מתחיל להריח שכאן זה כנראה יש בשבילי איזה מילוי. ומגיעים, אבל אין ברירה, חייבים, כולם חייבים לעבור כל הדרך הארוכה. אלפי שנות התפתחות. אתה לא תוכל לברוח מזה. כי התפילה האמיתית מעומק הלב צריכה להיות רק אחרי שאתה בודק כל הלב שלך, בכל אפשרויות, בכל הזדמנויות, וראית שכלום לא עזר לך, ואז אתה מגיע לתפילה שלמה בלבד. כן.
למה צריכים כל כך הרבה באמת סיבובים? למה צריך לסנוא ממש, כמו שאורן אמר?
כי הדברים האלה מתחברים יחד. כל החיפושים האלה אחר כך מתחברים יחד, ומביאים לך את הכלי, את החיסרון הגמור. השלם. כן. נו.
נניח שאני באמת רוצה את התיקון הזה. איפה הבורא הזה שאני צריך לבקש ממנו את התיקון?
לא יודע. גם זה אתה צריך לבקש? גם זה אתה צריך לחפש? אתם רוצים שאני עכשיו יעמיד לכם כל הדברים האלה ככה על שולחן? לא. זה הכל אדם צריך בעצמו לברר. למצוא. אחרת הוא לא מגיע לעומק הלב. ולכן כאן, במעמד שלנו, כמה שאנחנו מזרזים את העבודה, נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, בעבודה משותפת שלנו, כל אחד יכול לקבל מאחרים תוצאות של הבירורים שלהם, וכך להתעשר, וכך להגיע יותר מהר לסיכום. אבל אתה לא יכול להגיע לתפילה השלמה, אם אתה לא בדקת את הכל. איך אנחנו לומדים שאנחנו נמצאים בשגגות וזדונות, עד שאני לא בודק את כל השגגות ואת כל הזדונות, ורואה את היחס הבורא אליי בכולם, אני לא מגיע לתשובה, לתיקון. כן.
בהמשך למה שחברים שאלו, אז אני הבנתי שבחיים האלו בורא לא יענה לי על כל הבעיות שלי, אני צריך להסתדר לבד כרגיל בחיים. אז נגיד, למה הוא בכלל צריך כזה מצב שאני צריך לבקש ממנו עזרה? נגיד, הסכמתי שאני צריך את החומש, ספר תורה, אני כבר הולך בדרך, למה צריך לבקש ממנו עזרה? שייתן לי את זה כבר וזהו.
למה הוא ייתן לך אם אתה לא מבקש?
למה צריך לבקש? למה צריך מצב כזה שאני צריך לבקש? שייתן לי משימה, אני אעשה הגיע, ואני אגיע למטרה, ולמה צריך לבקש?
זאת אומרת, לפי כמה שאתה תתייגיע, אתה תקבל תשלום.
כן.
למה אחרי הגיעה שלך אתה מגיע למצב שאתה לא השגת כלום, ואז אתה מגלה, כי תשלום, כי התוצאה מההגיעה שלך, שאתה צריך עזרתו.
כן, צריך להתחנן. למה?
למה אתה חושב שזה לא התשלום הטוב ביותר, שאתה סוף סוף נזקק לו?
זה תשלום שאני מתחנן כפי מישהו?
לא, להתחנן זה אחר כך. אלה... אחרי כל ההגיעה, אחרי כל הדברים שאתה משתדל לעשות לבד, ואוטוטוט אני מגיע, ועל ידי זה אני מגיע, ועל ידי זה, ועל ידי זה, לכלום אתה לא מגיע, והייאוש הגדול ביותר מביא אותך להחלטה. רק הבורא יכול לעזור, ואתה מרוצה, שרק הוא יכול לעזור, שסוף סוף אתה הגעת למצב שאתה יודע שעכשיו אתה זקוק בו. זה לא טוב? אתה רוצה להיות גבר שאני השגתי ולא הוא.
נכון.
אני מבין אותך, אני מרגיש מה שאתה מרגיש. נווה, כי עדיין המטרת הבריאה היא לא מובנת. מטרת הבריאה היא להידבק בבורא, להתחבר עמו. זאת אומרת, כל התהליך שאנחנו עוברים זה אך ורק כדי שאני ארצה, שאני ארגיש שאני חייב אותו. על ידי מה אני ארצה להתחבר איתו. אין לי שום תשוקה, אין לי שום חיסרון. בשביל מה? במה הוא יכול לעזור לי? אני לא מרגיש בחיים האלה שאני צריך אותו. מי זה אותו? אם זה היה כוח שאני מנצל את כולם, כוח שאני מרביץ את כולם, שאני שולט בכולם כמו בשתי מושכות, זה בסדר גמור, תביא. אין? גם כן עוד לסובב אותו בעצמו, את הבורא. אבל כאן מדברים על זה שזה כוח ההשפעה, כוח האהבה, שאני זקוק לבורא, לכוח, לתכונת ההשפעה, שהיא תשלוט בי, שאז אני אוכל להתייעץ ל... 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 להתחשב עם כולם, שאז אני יכול לפנות לכולם באהבה, ואהבת רעך כמוך. תראה מה שיש כאן, איזה שינוי באדם. אני צריך את הבורא כדי שייתן לי כוח לאהוב את אחרים. לאיזה כסרונות אנחנו צריכים להגיע? משהו לא יומן, נכון? זה מה הוא שם לפנינו? ואם אתה מגיע שרק זה מה שאתה צריך, נקרא תפילה שלמה, מעומק הלב.
אוקיי, אני קצת התנתקתי, אבל בכל זאת, אני חוזר לעניינים שלנו, מחלות וכל מיני דברים. זאת אומרת, אין מה לבקש מהבורא, אני צריך להסתדר לבד עם זה. כשאני לא בזבז פשוט זמן, אני הבנתי שאנשים כבר אלפי שנים מבקשים, לא מקבלים תשובה.
נכון מאוד, אל תבקש שום דבר. אל תבקש, כתוב ניתן לרופא רשות לרפות. אז בשביל מה אתה תבקש? לך תעשה הכל לבד. כתוב, אם אין אני למי לי, למה אני צריך לבקש ממנו? על כל פסיק אני צריך, על כל בעיה קטנה ביותר אני צריך לצוק לו? תעשה לבד, למה לא? החיים האלה, העולם הזה ניתן לך. למה אתה צריך לפנות עליו? לא. אלה בעבודה המיוחדת שלך, שאתה רוצה לתקן את עצמך, ושם אתה מגלה שאתה לא מסוגל, אז מאין ברירה אתה פונה אליו. ככה אתה פונה אליו סתם מתוך זה שאתה לבד לא רוצה. אתה רוצה לזרוק עליו את האחריות? מה?
לפחות את זה ברור.
אני לא מבין, התחלנו את כל התוכנית מזה שצריך להסביר את זה לעם. עכשיו, לחלוטין לא ברור איך אפשר להסביר את זה. האדם הפשוט מרגיש הכי קרוב לבורא, הכי נצרח אליו, אחרי שהוא התייאש מכל הדברים בעולם הזה, והגיע, כמו שאורן אמר, לתפילה מעומק הלב.
כן.
ואז חוכמת הקבלה, שזה הדבר הכי טבעי, הקשר לבורא, אומרת לו, תשמע, כאילו מזלזלת במצב הזה שלו, ואומר, זה בכלל לא קשור לבורא, לך תסתדר לבד, אל תפנה בכלל לבורא. ואז היא אומרת לו, עוד יותר מזה היא אומרת לו, אם תרצה להתחבר עם האחרים, אז תבוא נתחיל לדבר.
כן,
אז הוא לא רוצה, הוא לא צריך את זה.
שילך, אל תפנה לבורא, נכון. אנחנו פונים לבורא במשך כל ההיסטוריה,
כן.
עם כל מיני דברים שאנחנו רוצים להצליח בהם.
כן. ונכשלים.
ונכשלים בפנייה, כי הוא לא עונה.
אבל מגיעים למצב שנזקקים לו, כמו שדיברנו.
אבל במה נזקק אתה? ולמלות את האגו שלך. חוץ מכוח השפעה, אם תבקש ממנו, כל היתר, אתה מבקש כוח הקבלה. איך להצליח, איך למלות את האגו שלי. אני חושב. אם זה, אל תפנה לבורא, כי זה כוח השפעה ואהבה. הוא לא ייתן לך כלום. הוא לא יכול לתת. יש לו בידיים שלא רק כוח אחד, כוח ההשפעה. אתה רוצה שיתחלק את חייל בזה? הוא מוכן.
אז חוכמת הקבלה כאילו מנתקת את העם מהבורא. כי אומרת לו, כל אתה לא במצב
חוכמה,
שאתה מבקש...
חוכמה בעצמה לא מנתקת, לא, ולא מקרבת.
לא, בהסבר שלה.
היא באה כשיטה לעזור לאדם, אם הוא רוצה להשתמש בכוחות הטבע, הבורא זה אלוקים בגימטריה הטבע, אם אתה רוצה להשתמש בכוחות הטבע כדי לזרז את ההתפתחות שלך, אז המקובלים מספרים לך מה קורה בטבע, איזה כוחות שאתה יכול בהם לעזור לעצמך, לזרז את ההתפתחות. אתה לא רוצה, אתה תגיע לזה רק בדרך יותר רחוקה ומחיבה.
איך האדם מגיע לזה? הוא בצורה אגואיסטית נזקק לבורא. מתוך זה שהבורא לא עונה לו, הוא מגיע למצב, כמו שאמרנו, מצב של כפירה, שהוא כבר לא רוצה כלום עם הבורא, אני אסתדר לבד כאילו. איך מהמקום הזה שאני אסתדר לבד, פתאום הוא מתחיל להגיע ללרצות עכשיו...
זה שהוא לא רוצה את הבורא ואומר שהוא מסתדר לבד, זה דווקא התקדמות. זה שאנשים מתרחקים מהדת ולא רוצים להאמין בבורא כשהיה להם קודם, שחשבו שבורא יכול למלות את האגו שלהם, זה התקדמות. אז עכשיו אני רואה שהבורא לאגו שלי לא קשור. אתה שומע? כבר עכשיו... אני מתנתק מהבורא הזה שכאילו עומד נגיד האגו שלי, אני כבר לא מאמין שהוא קיים בכלל. נגיד. זאת אומרת, כלפי האגו שלי הבורא לא קיים. עכשיו, אם אני אבין מתוך המכות, מתוך ההכרה, מתוך הבירורים שלי בשטח, שהעולם הגלובלי, אנחנו צריכים להיות קשורים זה לזה וכו' וכו', שיהיה לי עכשיו בעיה החברתית שאני חייב להיות קשור עם אחרים, אז אני אבין שהבורא לזה כן ייתן לי כוח. אני מתנתק ממצב הקודם, עושה עליו צמצום כביכול, ומגיע למצב הבא, ליחס אחר לבורא. אז המצב הזה אנחנו צריכים לעבור. זה דווקא טוב, אנחנו עוברים עכשיו מצבים טובים, כל האנושות. כן.
שואלים, האינטרנט מנורווגיה, בעצם בהמשך למה שאמרת עכשיו, אז בשביל מה בכלל צריכים את כל הבעיות בעולם הזה? מה, כדי להגיע לאותו ייאוש? בשביל זה כל הבעיות שקורות לכל האנשים בעולם?
קודם כל, אנחנו צריכים בעיות בעולם הזה להבין שכנגד האגו שלנו לא נקבל שום מילוי. אף פעם. ואם כן, רגעי כזה שישאיר בנו עוד יותר כפול רקנות. זה שיהיה ברור. כן? ואנחנו רואים שזה ככה קורה. זה דבר אחד. דבר שני, מנותקים מהבורא, כמו שעכשיו דיברנו. מהבורא ההוא כנגד האגו שלי, כן? שכאילו מפרגן, עומד לפרגן לאגו שלי. אין דבר כזה. זהו. מגיעים אחר כך לייאוש. מה עושים? אין לאן להתקדם, אין מה לעשות. ואז לאט לאט מתחילים לגלות שיש כאן עניין מצד אחד, הכרחיות, החיבור שלנו, יחד כולנו, מאין ברירה, כדי לשרוד בחיים האלו, ואז מתחילים לגלות שזה הכוח הכללי של הטבע. זה הבורא שצריך לתת לנו. כי כוח הזה הכללי הוא נמצא בטבע. הטבע דווקא מנועל על ידו, ואז אני רוצה שיביא לי אותו. ואז אני מבין שזה אחד כנגד אחד. זה פעל, וזה פועל ויפעל. ומה שביקשתי קודם, זה באמת ביקשתי מהבורא מה שאין לו. למעלות האגו, אין לו. הוא יכול להתחלק איתי, הוא יכול למסור לי רק את התכונה שלו, תכונת ההשפעה. ועל זה, אם אני רוצה, באמת אני רוצה, אז התכונה הזאת תשלוט בי. אני לא צריך לבקש את זה ממנו, על ידי חיסרון שלי, זה כדי שהתכונה הזאת תמלא אותי. אין כאן איזשהו בורא, איזשהו אישיות חס ושלום, שהוא מחליט לתת לי או לא לתת לי, אלא זה לפי חוק הטבע, וזה פיזיקה פשוטה. אם אני נמצא בהתאמה, החיסרון שלי נמצא באמת בהתאמה לאותה תכונת ההשפעה ששולטת בטבע, אז התכונה הזאת ממלאה אותי, זה נקרא שקיבלתי, גיליתי את הבורא בי. יש שם פרופסור אחריך, תן לו בבקשה מיקרופון. בבקשה, מר יצחק.
יש לי הרגשה שדבר אחד, אנחנו כולנו מסכימים, וגם אלו שפנו לדת, כן. שהבורא הוא טוב ומטיב. אם לא, לא היינו פונים אליו בשום בקשה. כי רק טוב מוכן לתת לך משהו.
כן.
עכשיו השאלה...
זאת אומרת, אם אני פונה אליו, אני מראש חושב שהוא טוב.
כן, אם לא, מה טעם? אני אפנה לשוטר רע, אני אקבל אולי עוד איזה מכה או יריעה. לא
אבל, אבל רגע, השוטר שעומד לפניך ורוצה לתת לך כנס, כן? הוא רע או טוב?
לא,
הוא רוצה
לא
לתת זאת... לך כנס.
לא, אני לא משך
זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר לבורא, אתה הבאת לי צרות, אז עכשיו תביא לי מילוי.
אני דווקא לא הולך לכיוון הזה, אני הולך לכיוון אחר אם אפשר.
אתה לוקח חצי דבר. זאת אומרת, אחרי שרה לי, תעשה שיהיה לי טוב.
לא, לא, אני לוקח את זה מהנקודה שאני אומר, אוקיי, עכשיו חסר לי משהו, אני, בוא נגיד, יודע מה, לא יודע מה, אני יודע שיש בורא איפשהו, לא משנה איפה, לא יודע אם אני מכיר אותו, אני יודע רק דבר אחד עליו, וזה כולם מסכימים, שהוא טוב. אם הוא לא היה טוב, אין טעם לפנות בכלל. עכשיו, השאלה הכי גדולה כאן, אם הוא טוב, מה הטוב לב שלו? מה הטוב שהוא יכול להעניק לי? ואז אני אדע מה לבקש.
הטוב שהוא יכול להעניק לך זה מה שטוב בעיניו. בעיניו זה טוב. אהבת הזולת. לכן הוא אומר לך, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה. רק דבר זה הוא חושב שזה טוב. אם אתה פונה אליו עם זה, אתה תגלה שהוא טוב. אם תפנה עם משהו אחר, לא תקבל ממנו כלום, תרגיש רע. תחשוב עליו שהוא רע. זה הכל. מאוד פשוט. כן.
יש עוד נקודה. עכשיו, אני עכשיו צריך להגיד, אוקיי, זה עניין של בן אדם לחברו. הוא הבורא עצמו...
לא, זה לא רק אדם לחברו, זה גם כן אדם לבורא. זה כוח הכללי שבכל הטבע, שכך ממלא את כל הטבע, האהבה הכללית. אהבה זאת אומרת חיבור הכללי בין כל חלקי הטבע.
זה קל לבורא שהוא לא יכול להיות פגיע, אבל לאדם קטן פשוט שאומר, רגע, אני עכשיו אעשה רק טוב לזולת, איך אני יכול לסמוך שהזולת יחזיר באותה מטבע?
זאת אומרת, אני מוכן לעשות טוב לזולת, אבל שיהיה לי איזה תוצאה יפה, כן? מה אני מרוויח מזה? זה לא נקרא שאתה עושה, הולך לעשות טוב לזולת. זה אתה הולך לעשות איזה מסחר. נו, על זה לא מדובר. זה לא נקרא תכונת ההשפעה. זה נקרא תכונת הקבלה. אני מוכן לתת לשני תמורת השכר עולם.
אז מה ההסבר?
ההסבר פשוט, צריך לעלות למצב שאני באמת ארצה רק לתת.
על זה כותב בעל הסולם, גם בשמעתי, מזה שאדם מתפלל אליו שיקרבו בבחינת הדבקות, הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע, ועל זה אומר הבורא, ניצחו נבניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
זה דבר והיפוכו. אין ספק שזה דבר, אנחנו לא מסוגלים, האמת שזה דבר מאוד פשוט. אבל הפשטות הזאת, היא נמצאת מעבר לטבע שלנו. ולכן אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? זה כמו ממש תרנגול והטלף. נו, הטלף לא יכול לראות אלא רק בחושך. תרנגול לא יכול לראות אלא רק באור. לך תסביר מאחד לשני שמה שבשבילו חושך, חושך בשבילו זה אור. נו, לא יכול להיות. אין דבר כזה. כך, לכן, ניצחו נבניי, באמת כך. שעד כדי כך, אדם, אבל יש לנו ניצוץ. חלק ירוקה ממעל, שזה נקודה מהטבע השני, מעבר למחסום. ואז על ידי התפתחות הניצוץ הזאת בחברה המתאימה, על ידי הלימוד, המאור המחזיר למוטב שמגיע אלינו על ידי הלימוד, אנחנו מפתחים את הנקודה הזאת. ואז יש לנו במה להחזיק, בקצה החוט. ואז בקצה החוט הזה, בקצה החבל הזה, אנחנו לאט לאט יכולים לעלות, לפתח קשר. אם לא זאת, כן? אם לא זה, הנקודה שבלב ואור שמושך את הנקודה הזאת למקור, ודאי שלא היינו יכולים לעשות כלום. אז היינו כמו דומם צומח וחי, שאין להם נקודה שבלב ניצוץ, כן? ואז לא היינו יכולים להתפתח, ודאי, היינו נשארים באותה רמה. זה נקרא כולם כי בהמות נדמו. כן.
אז איך כזה דבר שהוא כל כך הופכי לטבע וכל כך מורכב להסבר, כמו שאנחנו רואים פה, איך, כמו שמקובלים כותבים, הוא התפשט בצורה פשוטה בכל העם, שאדם יבין אותו וככה?
אנחנו רואים שאדם המפותח ביותר לא מסוגל להבין את זה. כן? לא מסוגל. אתה יכול להביא לי כאן איינשטיינים, לא חשוב מי. אדם באגו שלו לא מסוגל להבין דרכי השם, דרכי השפעה, כי זה הפוך ממנו. אלה אם מתעסקים בחברה, אם לומדים כדי שהאור ישפיע, זה נקרא סגולה. פתאום מתחילים להבין, פתאום מתחילים להרגיש. למה? אני לא יודע איך. מה פתאום שאתה רוצה דבר שקודם לא יכולת לחשוב על זה בכלל? זה היה מגיל להשפיע, להתחשב עם אחרים, במקום לנצל את הזולת. אתה מוכן להתכופף, אתה מוכן להתקפל, אפילו שלא יראו ושלא ידעו. כן? איך? השפעת המאור. אז אנחנו, אסור לנו לשכוח שכאן משפיע עלינו כוח מיוחד שמשנה את הטבע שלנו, ולכן כן מסוגלים. אבל זאת סגולה. זאת סגולה. ולכן אין בעיה כלפי כל העם. עוד יותר קל. לעם חיי הרבה יותר קל מה שלנו, ולכדי סגולה שלפנינו. כי הכללות, האלפים, המיליונים שמתחילים לחשוב על אותו דבר, הם מתחילים להשפיע זה על זה, מתחילים להתעורר הגוף הגדול מאדם הראשון, חלקים גדולים מרצון הכללי שעבורי ברא, זה ילך קל ומהר. כן.
השאלה היא, מה התנאים שאותו המאור יפעל עלינו? עכשיו לדוגמה.
התנאים הם כתוב בכל כתבי מקובלים. זה להתחבר יחד, להשתדל לעשות מודל, תבנית כזאת, כמו שהם אומרים, שחייבת להיות כל המציאות. אתה רוצה לראות את המציאות כאחד, כמיוחדת, וקשה, תעשה את זה בקבוצת חברים שאתם כולן חושבים שזה צריך להיות. נו, תעשו מאמץ, ואז תדרשו, אז תגלו שם שבלי בורא אתם לא יכולים. אתה רואה תפילה שלמה. מה זאת אומרת? מצד אחד חיסרון לחיבור טוטלי, זה רק מה שאנחנו רוצים, זה תנאי אחד. תנאי שני, אנחנו לא מסוגלים לזה להגיע, רק הבורא יכול. תנאי השני, זה כן, בסעיף הראשון. ואז יהיה לך תמונה שלמה, תפילה שלמה, ואז אתה תקבל מילוי. חסרים לנו רק שני הדברים האלו, בלבד. רצון לחיבור, בלי בורא אי אפשר. נקודה. ואז אתה צועק, התפילה שלך, הלימוד שלך, כל דבר שלך הופך להיות לתפילה. זה בחברה מאורגנת לזה דבר פשוט וקל. אלה צריכים רק להחליט שזה מה שאנחנו עושים. אולי נמשיך?
כן, אז באמת לא ברור אם זה פשוט או מורכב אחרי כל הדיון שלנו, אבל יש לנו ציטוט נוסף. כל הדברים שבעולם תלויים בתשובה ובתפילה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא. וכל שכן מי שמוריד דמעות בתפילתו, שאין לך שער שאלו הדמעות לא תבונה בו. זה מתוך ספר הזוהר.
הדמעות זה נקרא קטנות, שאדם כמו ילד קטן, זאת אומרת שאין לו כוח. דמעות זה כאילו, איך להגיד, בדיקה הנכונה שאני לא מסוגל. זה לא שאני צריך לבכות ממש בדמעות שככה ירדו לי מהעיניים. לא, אלא אני מגיע למצב שאני לא מסוגל, אין לי כוח, ובחיים אני לא יכול להשיג את זה, ואז אני תולה את זה בבורא. אם מגיעים למצב כזה, ודאי שמגיעים לעזרה. על זה, כמו שכתוב, שער הדמעות תמיד פתוח, כן? כל השערים נעלים חוץ משער הדמעות. כן, משה.
דווקא רוצה לפתוח את הנקודה הזו שאני פונה, זה יוצא שאני לא פונה למישהו שמחוץ לי, אני פונה כביכול לעצמי, אני מעצמי יוצא שמבקש עזרה, ככה זה יוצא? כי אין בורא מחוץ לי.
אתה מבקש, מאותו כוח השפעה שנמצא בטבע, אותו כוח השפעה שנסתר ממך, שממלא את כל המציאות, שיתגלה, ושבאמת ממלא את כל המציאות. זה מה שאתה מבקש. אתה מבקש ביטול ההסתרה. שאם ההסתרה הזאת תתבטל, אתה תהיה שרוי בהשפעה, וזה נקרא שרוי בטוב. זה מה שנקרא שאם הבורא מתגלה, בטוח, אנחנו כבר בטוחים שאנחנו צדיקים גמורים.
מעניין, זאת אומרת, אני מתחנן לעצמי?
זה לא לעצמך, לאותו כוח ששולט בטבע, שיתגלה.
אבל הוא בטוחי.
אז מה? הבטוחה, אתה זה כל הטבע, מה זה חשוב? כל המציאות. אתה רק מבקש גילוי של אותו הכוח, שעכשיו נסתר. הוא נסתר ממך. רוצה שאתה תרצה אותו עד כדי כך שהוא יתגלה, שיהיה לך חיסרון. זה לא בעיה של איזשהו קפריזות שרוצה או לא רוצה, תנאים כאלו או כאלו, אלא אתה חייב לרצות את זה. בבקשה, אלמיר.
נגיד שאני ראיתי את התוכנית הזו בטלוויזיה, מאוד שכנעת אותי. אני אחד שעובד 10 שעות ביום, יש לי 4 ילדים, משפחה. אני רואה את החבר'ה האלה לומדים בלילה, ב3 בלילה. כולם צריכים להתחיל ללמוד ב3 בלילה ולעשות פעולות הפצה, ואני לא יודע מה בשביל להגיע לזה.
קודם כל, ודאי שכל האדם פועל מתוך החיסרון שלו. ולכל אחד מסודר הכל לפי מה שהוא צריך להתקדם לקראת מטרת הבריאה. אנחנו נמצאים בעולם הזה סך הכל כדי להשיג את האלוקות, כדי להגיע לחיים נצחיים, רוחניים, שלמים, ולא לסיים את החיים שלנו, כמו שאנחנו רואים שאנשים מסיימים בזה שגוף מת והאדם נעלם. לכן, אתה כמו שכולם, צריך לעשות חשבון. כמה אני יכול להשקיע אחרי כל העבודה שלי ובבית וכל הבעיות וכל הדברים, עד כמה שאני יכול להשקיע כדי להשיג את המטרה הנצחית, הדבר הגדול ביותר. כדאי לי בזה להשקיע משהו או לא? במקום איזה משחק בכדורגל, כן? במקום איזשהו שעה שאני נח על הספה שם בערב, לפני שהוא הולך לישון, וכו' וכו'. אתה צריך לעשות חשבון. אם אתה מסוגל להשקיע בזה איזשהו שעה, שעתיים והיום, לפי החיסרון שלך ודאי, אף אחד לא אומר לך מעל זה. אז יש לך טלוויזיה, יש לך אינטרנט, יש לך ספרים, יש לך הכל, מה שאנחנו הכנו, ואז אנחנו נשמח גם כן לעזור לך אם תרצה עוד יותר מזה. יש קמפוסים למתחילים, יש כל מיני קבוצות לימוד, פעם, פעמיים בשבוע, כדאי להגיע אליהם, יש לנו רשימה שלמה בכל מקום, בכל מקום שבארץ ישראל וגם בעולם. ולכן כל אחד בוחר לעצמו איזשהו סדר בלימוד, והעיקר להתחיל, העיקר להיות קשור לזה. זה כמו שבעולם שלנו. האחד קשור יותר לכל מיני התפתחויות ופוליטיקה ומדע וחיי חברה, ושני יודע ככה לעבוד בשקט וחיי משפחה. אז כל אחד בצורה שונה. לא דורשים ממך להקריף ממש את עצמך. אלה, תתחיל להיכנס לזה, כי אתה מתקשר בכל זאת למקור של הכוח האלוקי.
הרב קוק כותב על זה באורות, אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו, לפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה, ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים.
כן. נו, תן לי חבר שלנו. מי יתרגם?
Yes, I understood what you say. But I know few people in the world who pray for people. And when people are sick, they come to see them and they pray the Creator, and after that these people are healthy and they don't pray for themselves, but they pray for the other and they are healthy. Is it besto? They are not in the Kabbal.
הוא שואל שאלה, הוא אומר, אני מכיר בעולם, יש כזה דבר, שאנשים שחולים, אחרים מתפללים עבורם. נגיד, אני בא למישהו, אני אומר לו, אני חולה, הוא מתפלל בשבילי. אז כאילו הוא מתפלל בשביל אדם אחר, וזה אדם שלא לומד קבלה. אז מה זה הדבר הזה? זה טוב? זה לא טוב? זה נכון?
זה טוב מפני שהאנשים לומדים מזה איך להיות קשורים זה לזה. אי אפשר להגיד שזה לא טוב. אבל אנחנו רואים גם כן עד כמה שזה עוזר. אבל בכל זאת, מכל הדברים שבעולם שלנו, אלו דברים דווקא שקצת עוזרים בכל זאת. אפילו שבצורה הגשמית ואגואיסטית אנחנו קשורים זה לזה ומתפללים, זאת אומרת, מבקשים זה עבור זה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת מתחברים בחסרונות שלנו ורוצים מילוי שיהיה במישהו אחר, בזה אנחנו מביאים איזשהו שינוי טוב בעולם. זה כן, אחד עבור השני. בצורה כזאת נכון. אבל הבעיה היא שזה דבר מאוד מאוד נדיר. כן. נו, אתה תרצית, כן.
זה שהאנושות מתפללת מאות שנים, וכל אחד מאיתנו, אפילו אם הוא לא דתי, פונה באיזשהו רגע של בעיה בדרך כלל. עכשיו, אני שואל את עצמי, יכול להיות שזה בגלל החינוך, שחינכו אותנו שיש בורא וכל מיני כאלה? למה אנחנו במשך כל כך הרבה זמן כאנושות כל הזמן פונים לאיזשהו מקור שאין שום סיכוי לקבל ממנו שום דבר?
כדי להתייאש. פשוט מאוד. ועוד יותר מזה, אנחנו במשך אלפי שנים משתמשים בתורה, ולמה? אם התורה הזאת לא מביאה אותנו לתיקון, כדי לזרז את התפתחות האגואיסטית. כי אם אנחנו משתמשים בתורה בצורה לא נכונה, היא הופכת להיות סם המוות. היא מכניסה אותנו לאגו עוד יותר גדול. ועל ידי זה אנחנו מזרזים את התפתחות האגואיסטית, מגיעים במקום אלפי שנות ההתפתחות, תוך נגיד 2000 שנה האלו, על ידי שימוש בתורה, בצורה שגלותית, כן? בניתוק מהרוחניות. זאת אומרת, לא בכוונה על מנת להשפיע, לא בכוונה להגיע לאהבה, לאהבת הזולת, אלה כדי להרוויח עולם הזה, עולם הבא, בשביל מה למדו, בשביל מה התפללו, רק בשביל זה, כי אנחנו נמצאים בטבע שבגלות, שנקרא על מנת לקבל, כן? אז מה זה עזר לנו? זה עזר לנו יותר מהר לפתח את האגו שלנו, שהשתמשנו בתורה כמו בסם המוות. ואז היום, אפשר להגיד ברוך השם, אנחנו נמצאים באגו המפותח ויכולים לתקן אותו. כי אין אדם מתקן אלא מה שיש בו. לכן ישנה התקופה שמשתמשים בתורה לרעתנו כאילו לפתח את האגו. לא מספיק שהבורא ברא אותו, אלא אנחנו צריכים עוד לפתח בעצמנו אותו משך זמן הגלות, ואז בסוף הגלות אנחנו יכולים כבר להתחיל לתקן, יש לנו מה לתקן. לכן מה שהתפללנו, מה שלמדנו, מה שעשינו משך זמן הגלות, שום דבר לא הלך סתם. הכל זה כדי לגלות את האגו הגדול, ועכשיו יש לנו לתקן אותו ולעלות לדביקות הבורא. וזאת אומרת, זה לא לגנאי. זה שאנחנו לומדים. גם היום יש עוד הרבה אנשים שלומדים תורה כסם המוות. על מנת לקבל. לא כדי להגיע ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, הם עדיין נמצאים בהתפתחות הקודמת. וגם זה צריך להיות. צריכים להבין שהדברים האלה הם מגוונים. לכל דבר יש מקום. וזמן ההתפתחות משלו. כן.
ומה נגיד היה קורה באנושות אם כל הסיפור הזה לא היה נחשף? תורה ובורא, אם האנושות הייתה מתפתחת בלי...
דרך היסורים.
אבל הם היו חושבים, היינו חושבים על דבר, או שהיינו מתקיימים
לא, היינו כמו חיות, כמו בהמות מוכות, שבורחות כמו מזדי הקרב, כמו שאומרים, כן, מייסורים, מהצרות, והיו בסופו של דבר מוצאים את עצמם כשמתקדמים לטוב, אבל על ידי מכות נמרצות כל פעם, שאין שום אפשרות מראש לעשות איזשהו מין הכנה, איזו פעולה מצד עצמו להגיע למשהו קדימה, אלא רק על ידי לחץ אחורה, מאחורה, רק אחרי לחץ השלילי. זה דבר שאי אפשר בכלל לתאר, עד כמה שזה נורא. כן, ארס. נו, מה ארס?
התפילה מזוהה אולי יותר מכל עם סידור התפילה, במיוחד בעם ישראל.
נכון.
ויש המון תפילות שהן כתובות, והעם רגיל להתפלל לפי תפילות.
נכון.
האם תוכל לחבר בין התפילה כפי שדיברנו עליה היום ובין הסידור, והאם אפשר להתפלל דרכו בצורה סבירה?
התפילות חיברו לנו אנשי כנסת הגדולה. זה היו מקובלים בדור האחרון לפני השבירה, לפני החורבן בית המקדש. הם היו כולם בדרגה האלוקית. אנשי כנסת הגדולה, והם חיברו לנו את הסידור, סידור תפילה, שאנחנו נדע, אם נרצה להתעמק, לאיזה חסרונות, לאיזה פניות האמיתיות לבורא אנחנו צריכים להגיע. ולכן, אחרי שאנחנו היום מתחילים לגלות מה זה נקרא חיסרון אמיתי, מה זה נקרא פנייה לבורא אמיתית, מה זה נקרא אברהם יצחק יעקב, גימל קווים, חיסרונות תפילת רבים וכן הלאה, אנחנו יכולים להיכנס יותר ויותר פנימה לתפילה, לביאור התפילה. זה נקרא שאני מברר את החיסרונות האמיתיים שלי, שאם אני מסדר אותם נכון, אני ממש מגיע לתפילה שלמה.
הרב וייטמן, לצערנו אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, אם אפשר ככה לסכם באיזה, כן, ככה עברנו הרבה דברים בשעה האחרונה.
אין אור בכלי, אין מילוי בלי חיסרון, אנחנו צריכים לדאוג לחיסרון הנכון. זה חיסרון השלם ומעומק הלב, שני דברים. חיסרון השלם להשפעה, וחיסרון השלם שרק בורא יכול לתת לי כוח השפעה.
זה דבר מורכב או פשוט?
פשוט. אם נרצה יחד, יהיה פשוט מאוד.
אז תודה רבה לרב ויידמן, תודה רבה לחברים, לצופים בבית, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של קבלה למתחיל. תודה.